וברוכים הבאים לתוכנית 82 של ספק סביר.
שלום.
שלום. היום היה אמור להיות ה-28 לאוקטובר.
לא.
נכון. לא, אנחנו מקליטים היום שתי תוכניות, וחשבנו אם לעבוד עליכם ולעשות שתי תאריכים שונים, החלטנו שאין שום סיבה באמת לעשות את זה. אנחנו מקליטים היום שתי תוכניות, כי אנחנו תותחים, כי אנחנו מפגרים.
לרני יש תיק חדש. וכאן נמצאים שליח ספק סביר לבריטניה, ערן אבירם. ברק ניצן.
סנאבדוזיג.
ליאור הלוי.
אני אגיד שלום בעברית רהוטה.
אני ירון, תמיכה מוסרית משני אבני.
She's not here.
אז בואו נתחיל, אני אתחיל. נעשה פינג פונג בין כולנו. ככה, אנחנו לא אני לא אכנס באופן משמעותי ועמוק לכל הנושא של אנטי-אייג'ינג, רק אזכיר במילה שכעיקרון יש תוכניות מחקר מסודרות ואסטרטגיות, אסטרטגיות במובן של תוכניות מחקר ל-10-20 שנה, שהן אומרות, זקנה בגדול זאת מחלה, אנחנו יכולים לאפיין שבעה רבדים שלה, רובד זה לדוגמה תאים שאמורים למות ולא מתים, תאים שמתים אבל הם לא מוחלפים, זה לצורך העניין רובד, שבעה פילרס של מה זה בעצם להזדקן, ויש תוכניות מחקר לתקוף את הפילרים האלה, ולאט לאט לפתור את הבעיות של כל אחד מהם, ובשאיפה, אולי, אף אחד לא יודע אם זה אפשרי, אבל מאמינים שאם ישקיעו בזה מספיק כסף זה יהיה אפשרי, לנגוד את השפעות הזקנה בצורה משמעותית. האם המשמעות של זה תהיה חיי נצח? כנראה שלא.
עמודי תווך.
עמודי תווך, תודה. האם המשמעות של זה תהיה חיי נצח? כנראה שלא, אבל לצורך העניין, ניחושים מושכלים מדברים על תוחלת חיים של פי 5 עד פי 10 משל היום, במידה ויפתרו את כל הדברים האלה, אם אפשר לפתור אותם. אבל לפחות להשקיע בזה כסף.
יפתרו אותם. זה הכל יוצא של הסינגולריטי, זה לא אישו בכלל, אין מחסומים, ירון.
אז זהו, שדווקא ממש לא, ואלה שעוסקים בנושא הם דווקא אנשים מאוד מפוקחים וזהירים במסקנות שלהם. ואחד הרבדים באמת הכי משמעותיים האלה, או אחד מהיותר משמעותיים, זה תאים שאמורים למות, אבל הם לא מתים. והם מצטברים לנו ברקמות, והם יוצרים כל מיני דברים מאוד בעייתיים. לדוגמה, אפרייטס, דלקת פרקים שלרוב חווים בזקנה, זה הצטברות של תאים שלא מתים, הם לא יכולים עדיין להתחלק, והם רק צוברים בתוכם חלבונים רעילים, ברקמות האלה של הסחוס ושל החיבורים, וזה חלק ממה שזה מתבטא בו, זה דלקת פרקים, לפעמים זה מדרדר לגאוט ודברים שכאלה. אז זה דוגמה לאחת התופעות האלה. בכל אופן, הנקודה היא שגם מחוץ לרקמות האלה תמיד הייתה השערה שהתאים האלה שהם כבר לא מסוגלים להתחלק ולא מתים, שהם פוגמים בתפקוד הרקמות באופן חסר פרופורציות לכמות שלהם. אבל אף פעם לא הייתה הוכחה, תמיד יודעים שברקמות שיש בהם בעיות והן סובלות מבעיות של הזדקנות, יש את התאים האלה, אבל זה הקורליישן, לא ידעו אם באמת נניח אם מסירים את התאים האלה, האם תופעות הזקנה יפחתו. ועכשיו יש את המחקר הראשון שמנסה לתקף את זה, כמו שאני אמרתי, החוקרים שהם עוסקים בתחום הזה הם מאוד זהירים ומפוקחים, ולכן הוא מגיע גם מי שחקר את זה, אומר צריך עוד המון שחזורים בהמון סוגים שונים וכולי, אבל זה מחקר יפה, זה הראשון מסוגו. אז הניסוי התפרסם בנייצ'ר, והוא לקח זן של עכברים, והוא הנדס אותם בצורה כזאת שהתאים האלה, כשהם מגיעים למצב שהם לא יכולים להתחלק, אתה תוכל להזריק משהו לעכבר, ואז הם כולם ימותו. מה שלא קורה בגופים רגילים, בגופים רגילים פשוט נשארים והם לא מתים. התאים, לא העכברים, כן. יש לנו הרבה דרכים להרוג עכברים, פה ניסו דווקא להשאיר אותם בחיים. אז הם הנדסו אותם, והם עשו שני ניסויים. באחד הם לקחו את העכברים, וכשהם הגיעו לפני הבגרות שלהם, כשהם עוד היו צעירים, הם הזריקו להם את החומר הזה והרגו את התאים האלה, שהם מתחלקים עוד ועוד. והדבר השני זה לקחת עכברים שהם כבר זקנו מספיק, והם כבר היו זקנים, ולדוגמה הופיע אצלהם קטרקט והידלדלות שריר ודברים שכאלה, ואז להזריק להם את זה ולראות אם הם מתוששים. ובשני הניסויים היו תוצאות מאוד מאוד יפות. מה שהם ראו זה שגם ברמת המקרו, כלומר ההתנהגות של העכברים שנצפתה, חל שינוי גדול, הם היו יכולים להתעמל יותר זמן, הם זזו יותר, היו פעילים יותר, יקלו מזון בצורה יותר טובה, ובאופן כלי היו, הפגינו הרבה יותר חיות ומרץ. זה בצד המקרו, אבל גם בצד המיקרו, ברקמות שלהם, הרקמות נשארו במצב ש... אנחנו קוראים לו צעיר. מה זה אומר? לדוגמה, יש לנו שכבה לנו ולכל היונקים, שכבה של שומן מתחת לאור, זה מה שגורם לאור של אנשים צעירים להיות חלק ולא להיות עם קמטין, אז הם שמרו על האור הזה, או העכברים שכבר היו זקנים, השכבה הזאת התנפחה ונוצרה מחדש, שזה מאוד יפה. רקמות של שריר הצליחו לאגור יותר מים ויותר מיטוכונדריות, והעכברים הצעירים לא פיתחו קטרקט. כלומר, לא היה להם ניוון של האיברים של העין.
בעת זקנה.
בעת זקנה, כן. העכברים הזקנים, הקטרקט כבר נוצר והסתייד, ואי אפשר היה לפתוח את זה. עכשיו, זה מאוד מבטיח וזה מאוד נחמד, זה מראה שבאמת יש קשר ברור בין התאים האלה, או התהליכים הכימיים של המוות שלהם, לבין הזדקנות של רקמות, אבל, ופה זה אבל שהחוקרים מנדבים, הם לא זה, הסיבה שהמחקר הזה הצליח להסתיים כל כך מהר, מחקר בן שנה, זה שזה זן מיוחד של עכברים שהוא מזדקן מהר. עכשיו, זה לא משהו חדש, אנחנו משתמשים, אנחנו עושים דברים נוראים לבעלי חיים, אנחנו משתמשים בזן כזה שהעכברים כבר 15 שנה, לא נראה שהוא מתנהג שונה מעכברים זקנים, אבל עכשיו מתחיל הניסוי היותר ארוך טווח על עכברים רגילים, שבהם ינסו להרוג את התאים האלה ולראות איך זה משפיע, וכולם אומרים, א', עכברים זה לא בני אדם, וב', צריך... גם מבחנים התנהגותיים וגם מבחני רקמות הרבה יותר מורכבים כדי להבין באמת מה ההשפעה של זה. כי הם לא, זה לא גישה שהם זיהו איזו השפעה מדויקת וניסו להילחם בה, אלא הם אמרו, יש לנו שוטגן גדול, ננסה להשתמש בו ולראות האם מקבלים תוצאה חיובית יותר או חיובית פחות. זה נראה שהיא חיובית יותר, אבל כמו שאתה תמיד אוהב להגיד, אולי העכברים פיתחו סכיזופרניה, אולי הם...
סכיזופרניה זה אחד מהאהובים עליי.
אז זה דבר אחד שהם שמים עליו מאוד דגש. הדבר השני שהם אומרים, באמת מה שגורם להזדקנות הזאת זה שהתאים האלה נשארים ומערכת החיסון כל הזמן תוקפת אותם ונוצרת כזאת דלקת מקומית ברקמה, אבל בעצימות נמוכה, וצריך באמת לחקור איך זה משפיע, כמה הגוף מסתמך על התהליך הזה. אולי זה טוב שזה קורה לגוף, ובבעלי חיים שחיים הרבה יותר זה תהליך אפילו הכרחי. אולי בלי זה העצמות שלך נשברות באיזשהו שלב, או לא יודע מה. אז גם במובן של אורך הטווח, גם במובן של העכברים הם לא זן שמתפתח בצורה רגילה, וגם במובן של לחקור הרבה יותר טוב את ההשפעות של זה, כל הדברים האלה עוד צריך. אבל זה צעד חדש משמעותי, זאת זווית חדשה שעד היום לא היה לה שום אישוש. היא הייתה רק תיאוריה. שזה יפה.
זה הזווית הזאת, אבל חשוב לזכור בכל התחום הזה של האנטי-אייג'ינג, שמדברים על זקנה, מדברים על כיום לפחות על, אני יודע מה, 10 תופעות או 7 תופעות שונות עיקריות, וזה אחד מהם שהצליחו, שהתקדמנו בו. התקדמו גם באחרים, אבל זה, בינתיים אנחנו לא רואים כניסה של הדברים האלה לחיים שלנו. אנחנו נראה איך זה יתאגד, גם יש שאלה של איך באמת לאגד את הדברים השונים, ואם הטיפולים השונים שעזועים לעזור לא סותרים אחד השני.
אז זהו, כמו שאני אמרתי, היופי זה לא ניסויים שמתבצעים בלי תיאום או משהו כזה, יש תוכנית מחקר סדורה ל-20 שנה, היא לא מתיימר, כאילו, הרעיון זה, שמעתי איזה רעיון מאוד מעניין עם אחד המובילים בתחום, הוא אמר, אנחנו צריכים תוך 10 שנים להגיע למצב שבו התעשייה תאמין שזה אפשרי. התעשייה, כלומר, תעשיית הביומד והתרופות והמחקר הרפואי, אז יש לנו תוכנית להגיע לזה, ואז אנחנו צופים שתהיה השקעה הרבה יותר גדולה של כספים, שעשר השנים הבאות יהיו הרבה יותר פרודקטיביים.
רגע, רגע, אתה רוצה להגיד שמישהו בעולם מתכנן לעתיד?
כן.
מישהו איפשהו עושה כזה דבר?
כן, כל אלה שהם לא רוצים לעשות סקמס של להרוויח כסף מהיר, הם דווקא מתכננים מאוד מאוד לעתיד, כן. כן, אז א', המחקר הוא נהדר שהוא קורא, ב', אני אישית מאוד התרשמתי לקרוא את הטקסטים, ובאמת באיזה רצינות אנשים לוקחים את זה. זה כמו כל מחקר רפואי אחר, כשרוצים לעשות, לא יודע מה, תרופה לכל מחלה רצינית, אז יש תוכנית מחקר גדולה, עם הרבה שלבים, בהרבה אגפים, וזה גם זה. זה שבתופעה הפופולרית של IT aging בציבור ואיך שהיא נתפסת וזה, זה לא מאפיין את מדענים שעוסקים בתחום הזה, שהם אנשים שבונים על 10-20 שנה קדימה, והם עושים את הצעדים המאוד קטנים האלה בדרך לשם.
יש איפשהו מישהו בעולם שחוקר או מנסה לעשות איזשהם מערכות של מה יקרה אם, למשל, אם תוחלת החיים של האנשים יעלו פתאום ב-50% או ב-100%. פתאום אנשים יחיו עד 120 יהיה ה-60 החדש.
כן.
משהו כזה. מישהו בכלל מנסה לקמת את זה מבחינת משאבים כלכליים או איזה שהם משאבים מעבר?
כן. הבעיה היא שהיום, כאילו, זה מצריך טיפולים מאוד מאוד עמוקים בהמון מערכות, בין היתר הפנסיה והבריאות. נעשים ניסיונות לשים פלסטרים על זה, אבל אין ספק עומדת להיות בעיה רצינית. כרגע, לחברות ביטוח יש צוותי מחקר משמעותית יותר גדולים לממשלות, וזה מדיג בנושאים האלה. אז כן, אנשים חושבים על זה, אבל זאת פשוט בעיה שנצטרך לראות איך להתמודד איתה, כמו שלא ידענו איך להתמודד עם איור לפני שהוא קרה, ולא ידענו איך להתמודד עם המהפכה התעשייתית לפני שזה קרה.
יפה, בוא תתאר את כל המהלכים חסרי החיות שלנו שמובילים לאסונות חברתיים כלכליים. כל הכבוד, ירון. זה הדרך שבה אנחנו צריכים להמשיך. בוא נמשיך לפתור את הבעיות הרפואיות, להביא עוד אנשים לעולם, למלא אותו, לשאוב אותו כמו איזה וירוס קטלני, את כל היקום הזה, ולהרוס את עצמנו, נהדר. אנחנו נגיע לזה, נוכל לחיות 300 שנה, ואז יתחילו כל המלחמות, כי כולם, כי לא היו משאבים. אז כן, זה מלחמת העולם השלישית, שתסיים את כל העניין הזה, ו... We're all going to hell in a handbasket.
בנימה אופטימית זו.
בידיעה שהיא בכלל לא סוג של פרסומת בוטה מאוד במאקו, בערוץ הרוחניות של מאקו, שתמיד מספק לי בילוי שאת הפנאי, הכותרת האסטרולוגיה הישנה מתה, קבלו את האסטרולוגיה החדשה. ספר חדש מציג את האסטרולוגיה הקוורטיאלית. לא עוד גלגל מזלות, אלא שתי פירמידות.
סליחה?
שתי פירמידות.
רגע, שתיים? זה יותר טוב מאחד.
חברים, רגע, חכו שאני אגיע לזה. אני אוהב את הכתבה הכי מתחילה. עבור רבים מאיתנו, לאסטרולוגיה יש חלק ברור ומובן מאליו בחיים.
למרבה הצער, האמירה הזאת נכונה.
נכון. אבל לפי הראל שפירה, ידה, 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 הוא מתקשר אסטרולוג ומרצה למימוניות חשיבה, התפיסה האסטרולוגית הקלאסית ידעה להשתנות. הוא פותח לראשונה קורס הנקרא אסטרולוגיה קוורטיאלית קוסמית.
Sounds legit.
וכתב, ואז הכתבה ממשיכה, מתארת איזה ספרים הוא כתב, ונותנת בדיוק את השמות המלאים שלהם וכן הלאה. הפרופסור הזה, דרך אגב, הוא היחיד בעולם שמדבר על אסטרולוגיה. סליחה, אני מצטער, טעיתי. הבולשיטאי הזה הוא היחידי בעולם שמדבר על אסטרולוגיה קוורטיאלית קוסמית. גם כתבה כמובן מתייחס לכך, כאילו זה איזשהו טרנד חדש. וזה אולי מה שהכי מגיל אותי בה. כי בסדר, לקבל בולשיטים אנחנו מקבלים. אבל כתבה שאפילו לא טוענת שהיא פרסומית, והיא בפירוש מטרתה היחידה היא למכור את האיש הזה. האיש הבולשיטאי שפירה אומר, למדתי אסטרולוגיה לפני יותר מ-20 שנה, יותר ממקום של הרחבת הדעת, ועשיתי מפות בעיקר לאנשים קרובים. עם זאת, הידע שלי בתחום הוא עצום, מתוך עבודתי כמתקשר. לדוגמה, אני מתקשר לאנשים את חוזה הנשמה, ובו יש סעיף של מזל עכשווי ומזל נשמה.
חוזה במובן של קונטרקט?
של קונטרקט, כנראה, כן.
איפה הוא נמצא?
לא יודע, אבל זה נכנס למערכת ה-D&D הבאה שלי, מה שהוא אמר עכשיו. הוא עומד להזיז אותנו ב-180 מעלות, בכל הקשור לאסטרולוגיה. אז זה לא נכון, כי מה שעומד לעשות זה להזיז אותנו לממד השלישי. אז ככה, במקום מעגל יש שתי פירמידות לכל אחת 4 פאות. שחקני D&D הכירו את זה כקוף 4. הראשונה מתייחסת למזל הלידה, והשנייה מתייחסת לאופק. אין פה השינוי, המשמעות של השינוי במבנה הוא עצום. אין זוויות, אלא השתקפויות. כאן בדיוק הנושא מתחיל להיות מורכב ועמוק, אומר כתבה.
טוב, תשמע, אני כבר out of my depth. אני לא מצליח להבין כלום, אז אני לא בטוח שאני יכול להתמודד עם יותר עמוק מזה.
אני אדלג לנושא העניין עצמו. בוא נדבר למשל, ברק, איזה מזל אתה?
דלי.
דלי, בסדר גמור. אז אני אגיד לך משהו חדש עליך עכשיו, שלא ידעת. באסטרולוגיה הקלאסית, הדלי הוא החדשן האינדיבידואליסט שרוצה לפרוס את גבולות המוכר, מחובר לאידיאולוגיה של האנושות וקשה לו להתחבר לבני אדם.
איי, זה בדיוק מתאים.
בדיוק כמו ברק, כן.
ממש. באסטרולוגיה הקוורטיאלית הוא המופנם ביותר. הוא יוצר את ההקשרים בינו לבין עצמו, מפתח תיאוריות חדשניות על מצב האנושות ועל התנהלות בני אדם במציאות, והראייה שלו היא קוסמולוגית. הוא לא יודע איך לחבר את זה לבני אדם שמהם הוא כל כך חושש. עכשיו, הנה השאלה, וכך זה עבר, עובר לכל המזלות.
וזה גם בדיוק מתאים לברק.
זה בדיוק מתאים לברק. כך זה עובר לכל המזלות, מה הם היו פעם, איך הם נקראו פעם, ואיך הם נקראים עכשיו. עכשיו, השאלה שלי נשאלת, כמובן, היא מאוד פשוטה. מה דה פאק, כן. מה... עכשיו, כאילו... בשמחה, איזה מזל את רוצה? אקרב, גם אני אקרב. באסטרולוגיה הקלאסית הוא עובר מטמורפוזה מנחש לאקרב ומשם לאית.
נראה לי שניצחתם.
שאני ידענו את זה? כי אני, זה חדש לי.
נחש לאקרב לאית?
האית תופס אותו ואוכל אותו.
תופס את הנחש, הנחש ניקץ את האקרב, האקרב הופך לאית. לא יודע. שנייה. באסטרולוגיה הקוורטיאלית הוא נע לפי הצורך בין המשמעויות השונות, בהתאם לתחושה, כוונה, רצון, מיקום פיזיקל, לא יודע, ממקום של שליטה וידיעה של מה הוא רוצה ליצור ואיך. זה המשפט, יפה.
זה נשמע שזה הרבה יותר מחמיא מהאסטרולוגיה הרגילה פשוט.
מה זה משנה יותר מחמיא או לא? מה זה? מה זה מה שאני מקריא עכשיו? האם אני מקריא הסתכלות חדשה, כלומר, דרך חדשה לפרש דברים, ואז כל מה שפירש שונה עכשיו הוא לא נכון? או שישנו שינוי קוסמי אמיתי במה הוא באמת קוסמולוגיה, ומעכשיו דברים יהיו אחרת לכל מיני מזלות. הבחור הזה טוען שזה בסך הכל דרך יותר מפורטת ויותר מורכבת לקרוא מזלות. אז למה הוא נותן דברים שהם שונים מהקלאסי?
אולי קצת נמאס להם ממנה. הוא אומר, מה, אסטרולוגיה רק... ועכשיו בוא נביא אסטרולוגיה חדשה, שהיא הרבה יותר טובה והרבה יותר מעניינת.
הרקע ללמה הוא עושה את זה, זה ברור. זה תמיד צריך לחדש דברים. כל הוא תמיד יוצא חדש יותר באיזשהו אופן שיווקי. עכשיו זה לא רק הומאופתיה, זה הומאופתיה הקלאסי-מודרנית שמשתמשת בכל החוכמה מפה ומפה ובתענוגות הזן. לא זאת הבעיה. הבעיה היא מה אני כמאמין באסטרולוגיה אמור להבין מכך, שעד עכשיו כל מה שקראו לי הוא לא נכון, והדרך החדשה לפרש את זה היא הדרך הנכונה?
לא, שעד עכשיו קראו לך ברבדים העליונים, ועכשיו נכנסים לך יותר. ברבדים יותר עמוקים.
אני מסכים, רק שחלק מההסברים פה הם פשוט מנוגדים למה שנאמר מקודם, כמו מה שהרגע הקראתי על מזל דלי ועל ברק.
אני אסביר לך, למשל אם אתה תצלול לעומק הים, אז בהתחלה יש אור ולאט לאט נהיה חושך.
לצערנו הרב, זה בבירור... כאילו, רק מהשפה שהוא משתמש בה והנרטיב החדש שהוא מנסה ייצור, זה בבירור אקט שיווקי, כאילו, בבירור. מה שרוב האנשים שוכחים או לא יודעים זה שהאסטרולוגיה עברה כמה משברים במאה השנה האחרונות מאוד מהותיים, כשהשתנתה ההבנה שלנו על מערכת השמש, לדוגמה עם הגילוי של כוכב חמה. ואז אחרי שגילו את כוכב חמה וחשבו שיש עוד משהו שם, ולכן קראו לו וולקן, אבל בסוף לא היה וולקן. הנקודה היא שבכל פעם שיש, אנחנו מגלים משהו חדש באסטרונומיה, יש אנשים באסטרולוגיה שמנסים לתקן אותה, ככה שהיא תתמודד עם זה. והתיקונים האלה, הם תמיד דורסים את מה שהיה פעם. בהכרח, היו אנשים שהיו במזל א', ואחרי התיקון הם במזל ב', וזה משנה את הקריאה האסטרולוגית שלהן באופן משמעותי. גם באסטרולוגיה אמיתית אפילו דקה יכולה לשנות.
דיברנו על זה לפני כמה תוכניות או משהו כזה, כבר כמה פעמים בשנים האחרונות גילו מזל חדש.
כן.
הרבה פעמים אתה תשמע שבן אדם הוא עם ביטחון עצמי מופרז, אבל בעצם זה מכסה על חוסר ביטחון. אז יכול להיות שהאסטרולוגיה הקלאסית מנתחת את האישיות החיצונית שלך, עם החברה ועם האנשים, ובעצם זאת האסטרולוגיה החדשה שמביאה את הרובד העמוק והפנימי, ולמה באמת אתה מונע ככה או ככה, וחושף את השלד שלך.
גם הקלאסית עוסקת בזה. חלק מהצהרות הכי קלאסיות באסטרולוגיה קלאסית זה, אתה מופנם כלפי פנים, אבל בנסיבות מסוימות אתה זה, למרות שיש לך כאב פנימי. הנקודה שאני מנסה להגיד כאן, אנחנו מאוד עושים צחוק מהבחור הזה, או לא מהבחור הזה, באופן כללי, כי השוק כל כך רווי באנשים שמחדשים, שאתה צריך כבר להיות מגוחך לחלוטין כדי להתבלט מעל כל השאר, כמו שהוא עושה, פשוט כמו דיפאק צ'וברה או משהו כזה, לזרוק מונחים מכל כיוון ומכל זה. אבל במהותו הבעיה הזאת קיימת מההתחלה בכל התחומים האלה. אם אין לך ראייה חיצונית טובה שאומרת לך, האם התיאוריה שלך מתאימה ומתארת בצורה פחות או יותר טובה את המציאות, אז אתה יכול לשנות את התיאוריה איך שאתה רק רוצה. כי גם ככה זה לא ישנה את מידת ההתאמה שלה למציאות. אין גולד סטנדרט להשוות מולו את התיאוריות שלך, ואז אתה יכול לפתח איזה נרטיב שאתה רוצה.
אתה מדבר כמו שור קלאסי.
ברטוס, אתה לא גם במצב קצת יותר בעייתי הרבה פעמים, בגלל, כפי שהזכרת, שהם להבדיל מהרבה וו, יש להם תלות בעולם החיצוני. בעוד שנגיד בתקשור או סייקיק הילינג, אתה לא צריך את זה. אז אתה יכול לשנות את התיאוריה 1,000 פעמים בלי שזה ישנה שום דבר. איך הוא יש התייחסות שונה לגופי שמיים בתיאוריה החדשה הזאת של אסטרולוגיה?
כן, זה קשור לגופי השמיים? זה לחלוטין נשמע כמו נרטיב ספרותי.
זה נשמע, אם זה היה נרטיב ספרותי, זה היה מופיע בתור מונולוג של דמות שהיא בבירור משוגעת.
שוב, זה כל כך בוטה, אבל הנקודה היא ש... כן, זה כל כך מתסכל, אבל שלמרות שזה כל כך blatantly mad, ופשוט כאילו, לסקפטיק זון, יש קטע מעולה כשהם רצו לעשות את ההדגמה על הפאור ברייסלטס, אז הם פשוט ירבבו מילים בכובע ושלפו מילים מדעיות יחד עם מילים וו ובנו מזה את התיאוריה, זה לחלוטין נשמע ככה.
תהיתי מלך, שמעתי את זה, אם זה הוא מדבר על, הוא משתמש בקוונטים או לא, לא הבנתי.
לא, 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 לא היה קוונטים. חכה. אני אסביר לך, אסטרולוגיה קוונטית, כן? אתה יכול בו זמנית להיות מלא ביטחון עצמי וחסר ביטחון עצמי. השאלה היא איך אתה מסתכל על זה.
האמת היא, אני ככה, אני מלא ביטחון עצמי עד שמסתכלים עליי, ואז אני נבוך ומבולבל.
אתה קוונטית?
אני, כן, טוב, מציין.
אז מסתבר שנאס עובד על זה טרק טורבים, כמו בסטאר טרק. אני לא זוכר איך אומרים טרקטורים בדרגום העברי.
אני לא זוכר שמשכו טרקטורים בסטאר טרק.
זה היה מאוד מצחיק, ואנחנו נמשיך הלאה. אוקיי? בכך, זו בדיחה כאילו מהתיכון. טרקטורים היא קרן שמשתמשים בה בסטאר טרק כדי למשוך אליך עצמים. אתה יכול לתפוס עצמי כמו טרקטור. טרקטור זה עצם שניתן למשוך, כן. ונאסה עובדת על לא אחת, אלא על 3 דרכים שונות לנסות ליצור טרקטורים. אם כי גם ירון וגם אני עברנו על זה ולא כך הבנו, האם המטרה היא באמת ליצור קרן שבהכרח מושכת, מחזיקה במקום או דוחפת. למשל, אחד ההסברים לאיך לעשות את זה משתמש בלייזר, כדי להעביר חלקיקים על גבי הקרן, זה מה שהבנתי. זה נשמע כמו משהו שדוחף בסופו של דבר. לא יודע. בכל מקרה, היישום הראשוני שרוצים להשתמש בזה הוא בשביל לפנות את הג'אנקיארד שיש לנו בחלל מסביב לכדור הארץ, את כל החלקיקים והבולשיטים שנאספים שם. ואני מניח, אני מנחש, כי שוב, כאמור, לא ממש הצלחתי להבין, ביותר מכך שעכשיו נאסה אספה קבוצה שתעבוד על זה ותנסה לפתח בשנים הבאות משהו מוצק, לא כך הצלחתי להבין פרטים נוספים, חוץ מכך שזה כנראה לא יהיה טרקטורים במלוא מובן המילה כמו בסטאר טרק. אני לא חושב שזה עובד באזור של אטמוספירה.
לזה כבר יש טרקטורים. עשו, היה לסדימטר ספק סביר על זה. קרן שמחממת את האוויר מסביב, ואז העצם נדחף אליך.
נכון, נכון. וזהו בעצם.
חבר'ה, חבר'ה, הגיע הזמן לפינת המאזינים. אז אורן, טוב, התמודדנו גם בעבר. אז אורן כתב לנו, לא יודע מתי, זה היה יחסית לא מזמן. אתמול בערב, 10/9, שודרה כתבה, אז זה היה ב-11/9? שודרה כתבה במגזין של... Thank you.
חושי הבלש המחודדים שלך.
I went to school. שודרה כתב במגזין של אושרת קוטלר בנוגע לשכונה שנבנתה בצמוד לקווי מתח גבוה. בכתבה נטענו הרבה דברים קונקרטיים. אחד, מספר הלוקים בסרטן בשכונה הזאת גבוה במאות אחוזים מאשר בכלל האוכלוסייה. תושבים סובלים גם משורה ארוכה של מחלות קשות אחרות. שתיים, קיים מחקר שהראה מתאם סטטיסטי בין התופעות בארצות הברית. ארגון הבריאות העולמי קבע רמת סף מותרת לקרינה מסוג זה שהיא נמוכה ממה שנמדד שם. וראינו מודד קרינה מקצועי שאמר שלהיות שם יותר מחצי שעה זה סכנת נפשות. מי שגר שם ועוד לא קיבל סרטן עוד יקבל. ואחי מגניב, אנשי השכונה עמדו ליד קווי המתח כאשר הם אוחזים בפלורוסנטים מנותקים, והם החלו לדלוק. אם אמיתי זה מדליק לאללה, תרתי משמע. ככל שאני יודע, הנושא נבדק רבות החל משנות ה-70, אז היה גל פחד שלווה על ידי עיתונאים, ולא נמצא שום קשר לתחלואה. האם יש דברים בגו, או שזה סקר מונגרינג קלאסי? אז אני קראתי הרבה על הנושא הזה, והרבה כתבות, לא רק כתבה של ערוץ 2. בוא קודם כל נשים את הפלורסנטים בצד. בכתבה ערוץ 2, כמובן, השתמשו בזה, שמו את הפלורסנט, שם את הפלורסנט מתחת לקו החשמל, ואז הוא דולק להיות מחובר, וכך אתה מראה משהו שהוא בלתי נראה, שיש לו כוח ועוצמה נורא משמעותית. העניין הוא שעם נורות פלורסנט, אתה צריך ממש עוצמה מאוד קטנה, שאכן דולפת מהקווי מתח, ויכולה להניע את הכימיקלים הדרושים ליצור שדה מגנטי לקרקע, סליחה, שדה אלקטרומגנטי לקרקע, שדה חשמלי, זה יותר מעניין את הפלורסנט, לקרקע, מ-400 וואט לקרקע, ויכול להפעיל את הפלורסנט בלי שום בעיה. זה ממש לא צריך להפחיד אף אחד, יש למעשה גם, אני אשלח לך לירון את הלינק שיוכל לשים, יש אמן שעשה סט של צילומים עם זה בארצות הברית, הוא הקים שורות של פלורסנטים שדולקים בלי להיות מחוברים, זה מאוד נחמד, אין סיבה לדאוג, זה רק הדגמה של כוח שאנחנו בדרך כלל לא רואים.
זה אומר שבעצם פלורסנט, הצריכת חשמל שלו היא מאוד נמוכה. כן, as we know.
זה בגלל זה.
כן, אוקיי.
אם היו מנסים לעשות אותו דבר עם נורות טונגסטון, לא טונגסטון,
נורת להט.
נורת להט, אז זה לא היה קורה. הנורות היו נשארות כבויות.
כן, האמת היא, גם אם אתם עומדים מתחת לקווי מתח גבוה שיש יותר משניים מהם, אתם יכולים לשמוע זמזום, שזה למעשה הקווים שהרטיטות של הקבלים מהשדה החשמלי המתחלף. כן, הוא מתחלף הרי 50-60 פעם בדקה, אני לא זוכר. כן, הזרם חלופי. הרי זה עובר בזרם חלופי, וזה פשוט מהשינויי כיוון, הם רוטטים באוויר וזה מפיק זמזום.
בכל אופן, אז יש את הדיווחים התקשורתיים באמת, כמו הכתבה הזאת בערוץ 2 ווואלה וויינט, לאורך השנים יש בהם אי דיוקים והטעיות ולמעשה דברים שהם פשוט לא נכונים, למקומות יותר מוצלחים כמו עיתון הארץ, שבו יש פשוט מניפולציה אדירה עם הנתונים הקיימים וחוסר נתינת נתונים אחרים בשביל להוביל אותך לסיפור הזה. אני אסכם את כל הכותרות, אפשר לסכם פחות או יותר בכותרת הזאת. דוח, תושבי העורקים החשופים לקרינה לא סבירה. שבהם רוב הכתבות הולכות ככה. מדברים על שכונה בעורקים, על הקצה הדרומי של עורקים, שיש לה קווי מתח, שנורא נורא נורא קרובים לבתים. ורוב הכתבות מתחילות בהשמה של חברת החשמל, שלמרות שזה בבירור עובר את התקן וזה מסוכן לבריאות ויוצר סרטן ולוקמיה אצל ילדים, חברת חשמל מסרבת להזיז או מתעכבת או לא נותנת תשובות ברורות. ידה, ידה, ידה. זה סיפור שרץ כבר לפחות עשור מאז שאנשים עברו לשכונה הזאת. אבל הסיפור היותר רחב שאפשר לחלק אותו לשתיים הוא כזה. אחד הוא הסיפור המנהלתי. כי הקווים האלה בבירור, הקווים החשמליים אכן נמצאים במרחק שהוא קטן מהתקן שקיים. אז יש את הסיפור הזה של ההתמודדות של התושבים עם אווירה על תקן, שבאמת מראה סימני כישלון וחוסר אכפתיות מהרבה גורמים והתנערות ידיים. היא מגילה ומרעישה והיא מספיק לעשות כתבה על זה, אבל כמובן שהיא לא תהיה כל כך מעניינת אם זה סתם איזושהי תקנה אזוטרית. אז ולכן זה מורבב הרבה עם הנושא של הבריאות. למעשה, הקווים החשמליים היו שם לפני הבתים, הם נבנו בשנות ה-80, וכשבאו לבנות את הבתים, היו צריכים להוציא אישורים, לא יודע מי אחראי לבנייה, חברה כזאת הגישה או עירייה הגישה, אבל עדיין מועצה ממשלתית כזאת או אחרת אישרה את זה, למרות שזה מחוץ לתקנות, או שהתקנות היו אחרות אז, ויצא והקיום את השכונה הזאת. ומי צריך עכשיו לשנות את זה, זה סיפור גדול בפני עצמו, ואין סיבה ממש להיכנס אליו לדעתי, כי זה החלק הפחות מעניין בכתבה. עכשיו, הכתבות משתמשות, הטריק העיקרי שלהם זה להשתמש בתקנות הקיימות, שנובעות בעיקר משנה זהירות של משרד הבריאות וארגונים עולמיים, בשביל להגיד שיש שם בעיה, וכמובן בדברים אנקדוטליים. הדבר החמור שיוצא מזה זה שהאנשים שגרים שם, ואני אגיד כבר עכשיו שמדובר בעיקר ברחוב אחד, הרחוב הכי קיצוני, שנקרא רחוב הקלנית, אנשים שחיים 10 שנים משוכנעים שהם גרים ליד גורם שהורג אותם וגורם להם מחלות להם ולילדים שלהם, והם לא יכולים לעזוב, הם חיים תחת הטרור של התפיסה הזאת, שהוא כנראה לא נכון. כן, יש את התפיסה הזאת, והם לא מצליחים למכור את הדירות. הם מתחילה אנשים, לא יודע, קשי יום, אבל אנשים עם בעיות קצת כלכליות. ההתרשמות שלי היא שמתחילה המצב הכלכלי שלהם לא היה טוב, וזה היה חלק מה... זה הייתה הצעה מאוד מפתה, הדירות האלה שמכרו אותם מתחילה במחיר שנראה נמוך ומבטיח, שכונה חדשה, ידה ידה ידה. ועכשיו כמובן הערך שלהם ירד לכלום, לא מצליחים למכור את זה, ואף אחד לא עוזר להם, לא העירייה ולא זה, לא מספקים להם תחלופה מוקדמת, למרות שמסכימים שיש פה מפגע, ואפילו בתוך הדיונים של הכנסת, ששוב זה חלק מהבעיה, מדברים על מפגע הבריאותי, שהוא לא מוכח, ופשוט יוצרים פאניקה שרודפת את האנשים האלה, ויכול להיות שמייצרת להם בנוסף הרבה בעיות שחלק מהם אולי מדבר. הם לא גרים ברוב החדרים, עוברים לחדרים הכי מרוחקים, יש ישנים במרתפים, יש אבא שלוקח את הילדים שלו כל יום לנתניה, במקום לשהות בבית, זה פשוט מטורף מה שהתפיסה השגויה הזאת יצרה אצל האנשים האלה, היא ממררת להם את החיים, הגורמים היחידים שמביעים נושא בעמדה הבריאותית זה חברת החשמל שמצביעה למחקרים, וכמובן שהתקשורת נטפל אליהם בתור, הנה הם בורחים מלעשות את מה שהם צריכים לעשות בעזרת מחקר אחד שהם מצאו, בעוד שארגון הבריאות העולמי קבע שהתקנה היא ככה וככה ושזה גורם לסרטן. שזה פשוט רטוריקה מחוסרת עובדות. אז ככה, לגבי הסטטוס המדעי של הנושא הזה, כפי שאמרתי, בעניין של התקנות, יש פה מפגע, יש פה עבירה על תקנות, צריך לתקן את זה, ויש תהליכים, אני קראתי דיון שלם שהיה בכנסת לגבי הנושא הזה, ומי יפתור, ומי לא פה, ולמה הם לא, והאשמות חוזרות ונשנות, ועוד דיווחים חדשותיים מאז, ונראה שהעניין נמצא סוף סוף בתהליך, אם כי הוא נתקע במהלך השנה הזאת, אבל הוא עדיין אמור להיגמר בסביבות 2013, או אפילו כמה חודשים מעכשיו. מסתבר שזה לא עניין כזה פשוט להזיז קו חשמלי. אתה צריך להזמין עמודים מיוחדים, ולעשות, לתכנן את המתאר שלך בצורה מיוחדת לכל עמוד, זה סיפור מהתחת, מסתבר הרבה פחות פשוט מה שזה נתפס, כי סך הכל אתה רואה קבלים על העמודים. אז לא, זה לא כזה פשוט, זה לוקח זמן, וצריך חלקים בחול, ידה ידה ידה. אוקיי, עכשיו בוא נתייחס לנושאים הרפואיים. הטענות. אז ככה, הקווי מתח, הם שחררים קרינה אלקטרומגנטית בלתי מייננת, ובסיפור הזה אתם יכולים לזכר שדיברנו הרבה פעמים בפלאפונים. אין זה שונה בהרבה מובנים, חוץ מזה שמדברים לפעמים על עוצמות יותר גבוהות.
לא, על עוצמות גבוהות בסדרי גודל. זה, מה זה, 50 מיליגאוס, לא? זה המון. השדה המגנטי של זה, זה שדות מגנטיים משמעותית יותר גבוהים.
באופן כללי, על שדות, השדות אלקטרומגנטיים בלתי, עם קרינה בלתי מייננת, נחזור על הראיות המובילות, והם ש... קודם כל, מבחינה הפיזיקלית, קרינה בלתי מעננת אינה יכולה לשחרר מולקולות שזה תנאי בסיסי שמביא לסרטן.
לשחרר אלקטרונים ממולקולות, לשנות את הרכב הכימי של מולקולות.
כן, ולכן היא נתפסת כמשהו שאינו יכול לגרום לסרטן. מלבד זה יש את כל המחקרים האפידמיולוגיים, שלא מצליחים להראות קורלציה בין הדברים האלה. סליחה, המחקרים האפידמיולוגיים זה בסוף. לפני זה שניסויים בבעלי חיים, שבהם שלוקחים את הקרינה הזאת, וממרחקים שונים ובעוצמות שונות, הם פשוט מנסים להרוג איתם חיות ולעשות להם סרטן, ולא רואים, לא רואים את התופעה הזאת מתכתבת עם התפיסה שזה גורם לסרטן. אחרי זה יש לנו עוד מחקרים אפידמיולוגיים שמראים או לא מראים קורלציה, והסיכום של הספרות הרפואית היא שאין קורלציה, ואין לנו סיבות טובות להאמין שקרינה מסוג זה גורמת לסרטן גם ממקום קרוב לאורך זמן.
אני רק אגיד, למה במקרה הזה כל כך חשוב להסתכל על קבוצות של מחקרים ולא על מחקרים בודדים, כי באופן טבעי יש מה שנקרא self-selective bias, כלומר, יש הטיה של הנתונים מעצם העובדה שאתה חוקר שכונות שהן ליד קווי מתח. כי לרוב, גם אם עוד לפני שהייתה את התפיסה שזה מפגע בריאותי, זה היה מפגע אסתטי. ולכן לרוב אלה שכונות במחירים יותר נמוכים, שגרים שם אנשים בעלי פחות אמצעים ביחס לאוכלוסייה הכללית, ולכן הם גם יותר פגיעים לבעיות תחלואה ותזונה ודברים שכאלה. אז מלכתחילה, הניתוחים הסטטיסטיים שצריך לעשות, הם צריכים להיות מאוד זהירים, ולכן תמיד צריך להסתכל לאורך זמן על הרבה מחקרים. כי בשנות ה-80, חלק מהסיבה שהבעלה התחילה, זה בגלל מחקרים פגומים שהם מצאו קשר, אבל כשהסתכלו יותר קרוב, מסתבר שזה קשר שהיה בו מסך סטטיסטי של השכבה הסוציו-אקונומית של האוכלוסייה.
כן, זה יכול להיות, זה אגב דרך יפה להגיד את זה, אתה יכול להסתכל על זה אחרת, ולהגיד שלשכונות שבהם, או שכונות שמתכננים לאוכלוסיות יותר נמוכות, יש רפיון בהקפדה על תקנים ובריאות, ומייצרים גם זרימת ביוב פחות טובה וקווי חשמל יותר קרובים לבית, כי אפשר.
נראה לי סביר שמה שאתה אומר זה דרך הרבה יותר מדויקת.
רוצה לדבר על כן השפרות שקיימות של הקרינה הבלתי מייננת שמוכרים. אז זה שאנחנו אומרים שזה לא גורם לסרטן, או שאין סיבה טובה להאמין לזה, זה דבר אחד. זה לא אומר שאין השפעות על הגוף, וחלקם עשויים להיות שליליות. אך רובה מתבטאות בחום. יכול לגרום לדברים, יכול להשפיע על הזרימה בדם, יכול אפילו במינונים נמוכים, השדה המגנטי יכול להשפיע במינונים נמוכים על זרימה מסוימת במוח, אבל כל אלה הם ברמת ספקולציה, והמרחקים מדוברים לא אמורים להשפיע יותר מדי.
כן, גם תמיד דוגמה שנותנים וזה נכון, אם זה באמת היה משפיע, השפעה לאורך זמן זה משהו אחד, אבל אם באמת הייתה לזה השפעה משמעותית, אז אנשים היו מתים ב-MRI, כי יש היום MRI'ים שמגיעים לחצי טסלה, שזה פי 10,000 מהעוצמה שאנחנו מדברים עליה פה, ואם היו באמת השפעות של זה, והיית עושה השפעה פי 10,000 על הזרימה במוח, היו קוראים דברים נוראים ואיומים. העובדה שאנשים עוברים MRI ולא קורה להם כלום, זה אומר שפחות ברמה השפעה ממוקדת כנראה שאין. אולי השפעה לאורך זמן, לאורך שנים, לא יודע.
אז זה לגבי הקרינה הכללית. עכשיו גם נעשו מחקרים באופן ספציפי, כמו שנעשו לפלאפונים, נעשו גם לקווי חשמל. זה גם כן, הבעלה התחילה, אתה מדבר בשנות ה-80, אני חושב שגם אז יצא מחקר אחד שהראה קורלציה יחסית משמעותית בין קווי חשמל קרובים לבית לבין לוקמיה בילדים. וזה הנתון שזורקים הרבה פעמים בכתבות, רק בכל מקום בצורה קצת פחות טובה, כמו וידוע שקווי חשמל גורמים ללוקמיה אצל ילדים, אז לא ידוע, קיימו עוד מחקרים כאלה, בסך הספרות הרפואית ולפי הכרזה של ארגון הוא שאוהבים משתמש בו להגיד על התקנים המחמירים, אין סיבה טובה להאמין שזה גורם ללוקמיה. אם זה יכול להיות שזה גורם ללוקמיה אצל ילדים, זה אפשרי, כמו שאפשרי שקפה או לחיות גורם להם, אני קצת מקזים את זה בכל זאת, העבירו את זה מרשימה של בלתי אפשרי לאפשרי, אבל גם אם זה כן אכן קורה, זה באחוזים זניחים למדי.
אוקיי, עכשיו זה בסקופ כללי, באור עקיבא אמרת, היו מקרים של סרטן, מה...
כן, עכשיו אין לנו כמובן מחקר מדעי על מה שקרה באור עקיבא. יש לנו כמה אנשים שמדברים על הסרטן, וזורקים כל מיני הצהרות בכתבה. הרי הם לא מדברים רק על הסרטן, כי זה רק 4 אנשים מתוך שכונה שלמה, שזה לא נשמע כך הרבה בסופו של דבר. וגם אין תיאום לגמרי בין הזמנים שבה הם עברו לבין הזמנים של המחלה. בכתבה למשל יכולתי לראות מישהו שמדבר על זה, היה לי סרטן ועכשיו יש לי עוד פעם. סרטן, את הסרטן הראשון היה לו לפני שהוא עבר, או נגיד שנה אחרי שהוא עבר, שזה היה בפיתוח רב יותר. אני קראתי על זה הרבה ואני מתקשה עכשיו לסדר את כל הדברים שאני רוצה להגיד על זה.
כאילו, מה שאת אמרת זה די נחרץ ומשמעותי. בסופו של דבר, מעבר לסיפורים אנושיים מרגשים, זה נשמע שהתופעה עצמה חסרת בסיס.
כן, זה הנושא של הקורלציה שירון העלה מקודם. אז גם אם אנחנו מוצאים ונעשו דברים כאלה בעבר, ירון דיבר על מקרה שבו נעשתה קורלציה, אבל נמצאה סיבה אחרת יותר סבירה לקורלציה, אז גם כאן יכול, זה בהחלט יכול להיות המקרה, זה יכול להיות שכבה סוציו-אקונומית פחות שיותר חלשה, ולכן יש לה הטבות בריאות פחות טובות, נגישה למזון פחות טוב, ובין השאר השכונה הזאת למשל ממוקמת, וזה סתם ספקולציה, ממוקמת בין שתי כבישים, שבתכתיבים המשפטיים בין השאר, על הדרך מתלוננים על זה שאין להם קיר הפרדה עם הרבה רעש, ויש להם הרבה רעש. זאת אומרת, בלי הקיר הפרדה יש לכם גם כאן הרבה זיהום גם, שגם נמצא ברשימה של המסרטנים המפשרים, אם אני לא טועה ברמה אחת מעל, בשתי רמות מעל מה שהכניסו עכשיו את הקרינה הבלתי מייננת. הדבר הנוסף זה התקן של חברה להגנת הסביבה. קודם כל בואו נקרא לכם קצת את המדידות שנמצאו שם. אנחנו מדברים על המרחק של הקווים החשמליים הבתיים בחלק הכי קצר, פחות או יותר, אנחנו מדברים על כ-10 מטרים. אבל יפתיע אתכם לגלות שהסטנדרט של חברת חשמל שאושר, לא במקרה הזה, אלא באופן כללי, הוא 20 מטר. 20 לוולטאג' לוולטים יותר גבוהים זה 35 מטר, אבל זה בין 20-35 מטר. אתה יודע, אתה לוקח 20, 10, זה חצי מהמקום.
זה לא חצי.
כי קרינה היא החוק הריבוע, ככל שאתה מתרחק היא פוחתת בריבוע המרחק. המשמעות היא פי 4, לא פי 2.
אז אנחנו מדברים בחלק הכי גבוה שנמדד בציר הקו, מצאו 70 מיליגאוס. אוקיי? עכשיו, להכניס את זה בפרופורציה, ביחס לתקנות, לפי ארגון משרד הסביבה, משרד להגנת הסביבה, ברמת חשיפה של 25 מיליגאוס, לא בריא להיות שם יותר משעה, או ממליצים לא להיות שם יותר משעה. אנחנו מדברים פה על 70 מיליגאוס, לפחות בציר הקו, בצורה קבועה.
וואו.
אוקיי, עכשיו, הסכילו משרד ההגנה והסביבה, הסכילו, או עשו את מה שמתבקש, והסבירו את התקנות שלהם ואת התקנות האחרות שקיימות בעולם. יפה. אז ארגון הבריאות העולמי קובע כי רמת החשיפה הרגעית המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר 50 הרץ, הינה 2000 מיליגאוס.
אז למה יש הבדל של 400? פי 400? סתם כי המשרד להגנת הסביבה שלנו לא יודע לי מה.
אז ככה, אז אנחנו דיברנו על זה בעבר, גם על המהלך הזה של ההוא שהעביר את הקרינה בלתי מעננת לדרגת סיכון 3, שאומר שזה אפשרי להבדיל מבלתי אפשרי, הייתה ביקורת רבה, וגם כאן בתוכנית אנחנו באנו ביקורת רבה על המשנה זהירות המוגזם בעינינו שיוצר פאניקה בציבור בנוגע לקרינה מעננת, שהם אמרו, המליצו לא רק להשתמש בפלאפונים כמה שמעט, אלא גם לנתק את הבסיס של הטלפון נייד בבית, ולא לא להקשיב לרדיו, ולא לחיות בעולם. המשנה זהירות שלהם הוא מאוד חזק, הביאו על זה ביקורת, אבל מצד שני, אתה יודע, איך אתה ביא ביקורת, מי שמביא משנה זהירות? הם מציינים זאת בדוח, בכל זאת. הם מציינים, הסטנדרט של הדוח העולמי הוא 2000. העניין הוא כזה, יש גם ממוצע עולמי להתחשב בו, שבזה נזרים הרבה הכתבות להראות כמה קיצוני מה שקורה שם. הממוצע העולמי של כמות המיליגאוס בבית היא בערך 0.4.
הממוצע, כלומר, מה קורה אם אתה נכנס לבית ומודד?
כן.
אוקיי, בסדר.
Yeah, תשמע, גם בבתים האלה, למשל, בחצר, במרחק כמטר מהגדר, של הבית שנמצא 10 מטר, מצאו 16 מיליגרס.
כן, זה יורד בריבוע, זה הגיוני.
כן, אז חורגים את הממוצע העולמי, וחורגים את המשנה זהירות של חברה להגנת הסביבה. אבל לא חורגים את, את התקן של חברת ה, של, של ארגון העולם, הבריאות העולמי, שמדבר על, על 2,000 מיליגרס. אגב, אני מצאתי באתר שלו 1,000 מיליגרס, אז אני לא יודע מאיפה הם הביאו את הנתונים.
תראה, זה, זה לדעתי דיון אחר. אנחנו כבר אמרת והסכמנו, יש פה עבירה לתקן, וזה לא צריך להיות. הסיבה היחידה שתקנים הם משמעותיים, זה אם אוכפים אותם, אז כולנו מסכימים שזה לא תקין. ההשפעות הבריאותיות הן אמורות להיות במנותק מהתקן שהוא פוליטי. הלוואי והוא לא היה פוליטי, אבל הוא פוליטי. לקחת אותו כמדד ולהגיד, הנה, זה התקן ולכן זה מה שצריך להיות. זה נכון ברמה המנהלתית, אבל ההשפעות הבריאותיות לא ישתנו כשישנו את התקן. עליהן צריך להסתכל.
כן, אבל לצערנו, רוב הכתבות משתמשות בתקנים האלה בשביל לייצר תפיסה שבא בבירור. כל העולם מכיר בזה שזה גורם סרטן בעייתי, ולכן נמצאים התקנים האלה. עכשיו, זה לא המקרה. משרד הבריאות כותב פה, מהדוח הזה שהוציא בספטמבר השנה, המשרד לאיכות הסביבה ממליץ שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו בהתאם לעקרון הזהירות המונעת, לשם הפחתה שכל האפשר של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור במרכיבים השונים של רשת החשמל. זאת אומרת, הכל כתוצאה של משנה הזהירות, בגלל שאנחנו לא יודעים בסופו של דבר אפשר לומר. לגבי הקורלציה של המחלות והתחלואות, אז קודם כל לגבי הסרטן, אז יש דיווח של 4 מקרים, אנחנו לא יודעים איך זה ביחס לשער השכונה, וגם אם הקורלציה הזאת קיימת באופן מהותי, באופן מובהק סטטיסטי, זה יכול להיות כגורמים אחרים, למשל, העליתי את הספקולציה לזיהום, יש את המעמד הסוציו-אקונומי שאפשר להתחשב בו, דברים שעוד צריכים לבדוק. מעבר לזה, כבר בהסתכלות השטחית מתוך הנתונים שאני כן יכול להשיג, אני יכול להגיד למשל שמישהו שדיבר על התחלואה שלו בסרטן, או של מוות של אשתו בסרטן, לא עלינו, גר באחד הבתים שנמצאים ב-45 מטר אחורה, ולא בקו של רחוב הקלנית, שהוא חשוף לקרינה. ואני חושב שגם תבדוק, לא תצטרך מטעם סטטיסטי, שבבירור, בתוך השכונה הזאת, ככל שאתה זז אחורה, אתה תראה פחות תחלואות סרטן. אנשים חולים בסרטן, יש בכלל עלייה, אני חושב, בעידן שלנו, בכמות התחלואה בסרטן. ובהחלט הגיוני שבשכונה אחת יהיו 4 אנשים שחולים בסרטן, בלי שום קשר לקווים חשמליים, או לזיהום, או לגורם סרטני אחר. לגבי הדברים האחרים, שמדברים עליהם. הם מדברים על התחלואות הנוספות של, מדברים על מחאופי ראש, מיגרנות, עייפות, גירודים. עכשיו, כל אלה, הבעיה איתם כמובן שהם non-specific symptoms כאלה, שעשויים להיות חלק מהחיים הרגילים שבן אדם.
זה בהחלט מהפניקה. או מלישון במרטף.
זהו, והרעה של התנאים כתוצאה מהתפיסה הזאת גם יכולה להיות, להוות איזשהו הסבר לנושא הזה.
משהו אחד, אני לא זוכר שהתייחסת אליו. שבתוכנית הם דיברו על כך שבשכונה הזאת יש במאות אחוזים יותר מקרים ממקומות אחרים. מאיפה הנתון הזה?
אני לא יודע מאיפה הנתון הזה.
בוודאי, הרי
אין שום מקום. לא הצלחתי למצוא. אני חושב שההתייחסות של המאות אחוזים מתייחסת לרמת ה... זה פשוט הייתה כתבה שבלבלו בה את רמת הקרינה הממוצעת, שהיא באמת גדולה, המיליגר שם גדול במאות מהממוצע המקובל בעולם של 0.4. אז אולי משם הם יעבירו את הנתון הזה לכמות תחלואה בסרטן. אני לא יודע להגיד שתחלואה בסרטן שם היא בצורה משמעותית משאר...
למעשה אמרת 4 מקרי סרטן, זה נשמע לגמרי הגיוני.
כן, בהרבה פשוט ישר מכניסים עוד מחלות כרוניות, כמו המיגרנות ודברים אחרים, כאילו שיש שם תחלואה גדולה מאשר במקומות אחרים. או...
לא, גם אמרת שאחד מהמקרים הוא בקו של 45 מטר, יכול להיות שהם סרטטו את הקו של המדגם ככה שהוא יקיף, ראיתי דברים כאלה שעושים, שהוא יקיף כמה שיותר מקרים בכמה שפחות שטח. ואז אתה יודע, אתה יכול לסמן פשוט את החמישה בתים האלה עם קצת כבישים מסביבם ולהגיד, הנה, מתוך 60 איש, 4 חלו בסרטן. אבל זה לא, אתה צריך להחליט מראש אם אתה מודד את העיר או את ה...
כן, כן זהו בדיוק, הרי אנחנו מתייחסים בעצם לרחוב קלנית, הוא הרחוב היחיד שנמצא במעבר לתקן, הרחוב אחריו כבר עובר את ה-20 מטר, אבל הוא לא עומד בתקן של המיליגאוס של משרד הסביבה, אבל אני מאמין שתמצא הרבה מקומות שלא עומדים בתקן. לא שזה רלוונטי, אבל הבחור שמדבר על אשתו שחלתה בסרטן נמצא מעבר לתקן, לכן הוא צריך להיכנס לסטטיסטיקה בכלל.
טוב, אוקיי, וזה רק אבל דוגמה מאוד טובה מה שאת אמרת לגבי הפחד של האנשים והאמצעים שהם לוקחים, זאת העלות של פופוליזם בתקינה. כל פעם, כאילו, what's the harm, שאמרתי שם ערך של נדלן שיורד, כשדיברנו על האנטנות הסלולריות וזה, אז הנה, כן, בין היתר.
המדע, התפיסה בעולם המדע לא תומכת בזה, ואנשים האלה חיים, הורסים לעצמם את החיים. זה נורא.
ועכשיו הגיע הזמן לפינת איפה טעינו, שבה אנחנו מעודדים מאזינים שלנו למצוא או מקומות שלא דייקנו בהם, או ממש טעינו, או מקומות שבהם יש להם להרחיב על דברים שדיברנו עליהם, ולחלוק את זה איתנו ועם שאר המאזינים, או בתגובות או באמצעות טופס צרו קשר, על מנת שכולנו נוכל ללמוד וליהנות מהעניין. וספציפית משבוע שעבר, נתחיל מהדברים הנחמדים, אז שלמה יונה ציין והוסיף בנושא האייטם על שייקספיר שבריין דנינג מסקפטויד פרסם תיבת אוצר של החומרים, ניתוחים ומאמרים בנושא והוא נתן את הלינק. אורן ציין בנושא של זריקת האנדרנלין והאפינפרין שבעצם זה אותו דבר, שני שמות שונים בדיוק לאותו הדבר. האמת היא לא בדקתי את זה, לא וידאתי את זה.
לא, אבל אני יודע את זה, אני אמרתי את זה בכוונה ככה כדי לראות אם מישהו יעלה על זה, בשביל להפריד את המוץ מן התבן.
כמובן, אז תודה לאורן. ושלומיקס ציין והרחיב על הסרט שנאמר לדעתי כצחוק, הסרט של דניאל קרייג, דיפיינס, בנוגע ליחידת פרטיזנים שפעלה בגרמניה, אז שהוא באמת מבוסס בצורה מוגזמת טיפה על סיפור אמיתי, שזה מעניין לקרוא על זה, האמת היא, זה היה די נחמד. ואני אמרתי מלריה במקום מלריה. כן. שזה תיקון שדנית אמרה וצדקה בו, לעומת התיקון שהיא אמרה ולא צדקה בו, שארל היא טענה שהוא מתורגם לעברית כרוזן, אבל הוא לא.
אפשר.
אפשר, זה שדה סימנטי לא חופף לחלוטין בלשון המתרגמים.
אין מספיק מילים בעברית.
אין מספיק מילים בעברית.
אין תארים. והייתי אומר, ורוזן בעיקר מתורגם לקאונט.
אז זה בנוגע להערות הנקודתיות. חוץ מזה, היה הרבה הוא-הה סביב משהו שציינו בתוכנית.
אני יכול להבין למה שני אנשים לפחות, אלה שהגיבו, אני משער שהיו עוד, שמעו משהו שנשמע רע, מפני שאני העליתי את הנושא, זה היה בתור אחד מאותן בדיחות גרועות שבדרך כלל אנחנו מורדים בעריכה, שאומרת את הדבר הכי מזעזע שקיים באותו רגע, ואני אכן שאהבתי את זה מרטוריקה שאני שמעתי אצל הרבה אנשים שמנסים לתת רצנוליזציה ללמה הם לא תורמים, או למה לא כדאי לעזור. שאני מסכים עם, אני לא זוכר מזה היה שלמה כזה, שזה רטוריקה שקויה. אבל מה שקרה אחרי זה שאף אחד לא יכל לצפות, זה שליאורה מצא בזה את הגרעין הנקודתי אמיתי שעשוי להיות חשוב, וירון לקח את זה עוד הלאה ופיזר תפיסה שגויה שהייתה לנו לגבי אפריקה והמצב של המשאבים שם. אז החלטנו להשאיר את זה עם הכל.
כן, אז לצורך העניין, רק, כן, הטיעון המקורי אמר שלפני שנותנים טיפול שמעלה את אחוזי החיים בכפר מסוים, צריך לדאוג שהכפר יהיה מסוגל להתמודד עם אורך החיים החדש מבחינת המשאבים שלו, אחרת אתה עלול להרוג את כל הכפר. שזה טיעון שכשלעצמו הוא לגיטימי, אתה קודם אמור לטפל במשאבים ורק אז לשפר את איכות החיים וכו', אחרת אתה סתם למרות שיש לך כוונות מאוד טובות, אתה עלול להוביל לתוצאות שגויות, שזה לא משהו שאנחנו מעוניינים לעשות.
עלול, אבל זה גם כן, זה טיעון ספקולטיבי, כי ברגע ששיפרת את החיים של בני אדם, יכול להיות שהם יכולים לייצר יותר משאבים. כאילו, זה, אי אפשר להשתמש בטיעון הזה בתור סיבה להפסיק מחקר.
לא, לא.
אלא מה עוד צריך לעשות כדי שזה יצא הכי טוב?
כנראה שאם אתה מגיע לאזור מוכה רעב, הדבר הראשון לטפל בו זה הרעב ולא המלאריה. כן.
כן, אבל אתם יכולים לצפות שיהיו עוד דברים כאלה ונוראים מהם. תקשו את האור, כי אני פה.
הורדתי איזה 20 דקות של האחרון גזעניות מהתוכנית. היו דברים נוראים בהרבה.
כן, חבר'ה, זה אחרי סינון.
כן. תודה רבה למי שציין ואמר, אנחנו מעודדים אתכם לעשות את זה ולפרסם קישורים ולהעלות בפנינו עוד מידע ולתקן אותנו על טעויות שעשינו. כל זאת ועוד אתם יכולים לעשות באתר שלנו ב-www.safeksavir.co.il. אז תודה על זה, וזה גם המקום לציין שב-14 לנובמבר, ביום שני, יהיה ערב ספקנים בפאב, ערב מיוחד בשיתוף איגוד הסטטיסטיקה הישראלי, 5 מרצים בהרצאות קצרות, ממוקדות ומבדרות בנושא של סטטיסטיקה, ואיך אפשר להשתמש בה באופן יצירתי, ומשתמשים בה באופן יצירתי. סטטיסטיקה זה לא רק איזשהו בור מתמטי חסר תחתית שצריך לעשות עליו מבחנים, כמעט כל הטענות שאנחנו שומעים בנושאים בריאותיים וכולי, הם נשענים על יסודות סטטיסטיים, וזה דווקא די משעשע, התמרונים שעושים עם זה, הגרפים שאנחנו רואים בעיתוני, כל הדברים האלה. יהיו 5 מרצים, אני ממליץ בחום, אנא בואו.
יוסי לוי in the house! אבל יותר מזה גם יש חשיבות ל... טוב, לא ניכנס לזה. אבל למשל, סטטיסטיקה שינתה את פני התכנות.
סטטיסטיקה יצרה את מדע הסוציולוגיה.
כל הדברים די מעניינים.
משפט מחץ לגבי סטטיסטיקה?
הידעתם ש-99% ממעשי השוד האלימים מתרחשים כ-10 שעות אחרי אכילת לחם? האם זה אומר שצריך לאסור על אכילת לחם?
כן.
כן.
למרות שזה נשמע כמו משהו מגוחך, זה הטיעון של, לדוגמה, רשות המלחמה בסמים משתמשת בו בנושא מריחואנה.
יפ.
כי 80% מהמשתמשים בסמים קשים התחילו במריחואנה.
יפ.
שזה מקביל לאמירה ש-99% ממעשי השוד מתבצעים אחרי אכילת לחם.
מריחואנה גורמת לאישון...
אז שתדעו לכם שכאילו, אפשר... למרות שיש טיעונים שהם נשמעים על פניהם מגוחכים, אתם מוזנים בכל יום בעשרות טיעונים סטטיסטיים מגוחכים לא פחות, בואו ותלמדו למה ואיך. וגם המקום להגיד שבינואר יהיה מפגש מאזינים משותף עם רן לוי בפברואר.
בשני לשני 2012.
יהיה מפגש מאזינים משותף עם רן לוי והפודקאסט עושים היסטוריה שלו. נפרסם עוד פרטים ויהיה את הכל. ועכשיו הגיע הזמן לפינת אמת או ספק סביר, שבה אחד מחברי הפאנל מאתגר את שאר החברים בחדשות ידיעות, בחדשות ידיעות מדעיות או נושאים אחרים, כפי שקרה לנו כבר פעמיים בעבר, או יותר קצת. ועכשיו רן כנציגנו מבריטניה יבוא ויאתגר אותנו, מינית ועובדתית.
תודה על ההקדמה, ירון. כן. טוב, אני כאמור חזרתי עכשיו משבועיים בבריטניה. אז על מה אני אעשה את הספק סביר שלי?
על זהו, בדיוק, בואנוס איירס.
פרסים.
פרסים, יפה, ברק, מה את אמרת? הולנד, יפי, לא, על עינויים.
הייתי הכי קרוב עם בואנוס איירס. נכון. ספרדים בזמנו, I don't know.
אז ככה, בבריטניה הסתובבתי, הייתי במוזיאון הקלינק. שזה אחד מבתי הכלא המפורסמים ביותר בבריטניה, מסתבר. המוזיאון עצמו יושב בבית הכלא, זה נחמד, זה מתחת להמבורגריה היום. סתם, זה ממש מוזר, זה באמצע שום מקום.
If you want to work out the fat,
מכשירי
עינוי.
לא, היום לא, בוודאי שלא, לא, נסגר כבר לפני איזה 300 שנה. אבל הוא כן היה פעיל מאז 800 ומשהו, עד בערך 1600-700 ומשהו. זה בווסטמינסטר איפשהו. אם אני, זה, אני די בטוח, אולי אני טועה. בכל מקרה, זה מדרום לת'אמז. הקלינק, שהיום מסתבר זה סלנג לבתי כלא בכלל, באנגלנד, היה מקום היום ונורא, היום ונורא, וכשהיינו במוזיאון קצת, אז דסי ואני למדנו על כל מיני דברים איומים ונוראים שהיו באותה תקופה. ובסופו של דבר חשבתי לדבר על בתי כלא בכלל ועל כל מיני מנהגים ולנסות להציג לכם כל מיני דברים איומים ונוראים שקרו שם ושתנחשו מה מהם נכון.
I'd like that.
אבל החלטתי להתמקד במשהו ספציפי, כי היה כל כך הרבה, למשל, שאנשים היו נכנסים לכלא בגלל חובות, אבל היו צוברים חובות בכלא ולא יוצאים שם אף פעם, שהכסף היה הולך כולו פחות או יותר לבישופים ודברים שכאלה, שגם החזיקו בברודלים שהיו ליד המקום, שמים היו משפחים מהתמזה כשאתה עולה לגדותם לתוך התאים, זה לא צורת עינוי, זה פשוט היה קורה, ואנשים היו טובים, וכל מיני דברים שפשוט מזעזעים.
Light of civilization.
כן. פשוט כך. אז החלטתי להתמקד רק בעינויים ספציפית, כי יש שם סקשן די מקיף על העניין. אז אני אציג שלושה סוגים של עינויים, ואתם מוזמנים לנחש מי מהם אמיתי ומי מהם לא אמיתי. אני לא אגיד כמה. אתם תנחשו בעצמכם. אני אתחיל בהכי פחות נורא והיום, ואתקדם עד להיום ונורא ביותר. אם כי הוא לא היום ונורא ביותר ביותר, אותו לא הכנסתי לכאן בכלל, ואני...
Why not?
בוא נגיד את זה ככה. מדובר על הגס, ואני אתן לאנשים בבית להמשיך...
Butthole. Girls up the butthole. Come on.
זאת אחת מהדרכים להשתמש בו. מה שלא ציינתי, זה שלהגס יש ארבעה סכינים שנפתחים בלחיצת כפתור, ושהוא שימש בעיקר לעינויי נשים. להרטיקס ולהומואים. לכל אחד, היה מקום אחר להכניס אותו, ואני אמשיך הלאה. בכל מקרה.
It's not that bad.
ממש כך. אז ככה, נתחיל בברנקס. בברנקס השתמשו כדי להניש גם גברים וגם נשים. הוא נחשב כצורת העינוי יחסית פחותה. בסך הכל מדובר במעין מסכת ברזל, למעשה רצועות ברזל. המסכה הייתה מכסה רק על הפה, בדרך כלל באופן שגם נדחף לתוך הפה כך שאתה לא מסוגל לדבר. נהוג היה לעשות אותה באופן מביך כלשהו, עם אוזני חמור, עם שפם גדול ומוגזם, משהו שכזה. היו לוקחים אותך כשהיית עם המסכה הזאת עליך, ומובילים אותך בכפר שלך או במקום שבו היית, בזמן שאנשים היו צוחקים וזורקים עליך כל מיני דברים. הרעיון היה בסופו של דבר להביך אותך. אם כי לעתים קרובות היה גם מכניסים ספייקס כאלה כדי לתפוס את הלשון שלך, או כשהיו סוגרים את זה עליך כדי שזה ייסגר באופן חד לתוך הראש.
Of course.
זהו הברנקס. השני הוא המגף. מדובר במגף ברזל בדרך כלל, שהיו סוגרים לך על הרגל, ומכאן והלאה יש המון דרכים וגיוונים למה אפשר היה לעשות איתו. למשל, להכניס פנימה אור, אור לא מעובד, לצד הרגל שלך, לסגור את המגף, רק כדי להדביר, המגף היה בעצם שתי חתיכות מתכת שנסגורות משני צדדים וננעלות, ואז לשפוך פנימה מים, ולתת לאור מגף, שהכנוס פנימה, אור חיה, להתרחב ובכך לדחוף על הרגל שלך ולהביא עד לכדי שבירה אפילו של העצם.
Oh, man.
היה אפשר גם למשל למזוג פנימה מים חמים, רותחים או שמן רותח ולתת להם לאכל לך את האור במשך שעות. היה אפשר למזוג פנימה מים ואז להרתיח אותם. כששמים את הרגל שלך מעל למדורה. וכמובן, את גרסה הקלאסית, אבל יחסית משעממת, שבתוך המגף בפנים משפיצים, אבל זה כל כך, כל כך לא מעניין כבר.
כל כך פדסטריאן.
והדבר האחרון, ניסור. מדובר במשהו...
נפסד, לא?
בניגוד לראשון שהיו עושים אותו בחצרות ובזה, והשני שהיו עושים אותו בדרך כלל בתוך בתי כלא וכן הלאה, הניסור הוא משהו שהיו עושים באופן ארוך ומפרך בכיכר העיר, לא היית הולך לשום מקום, זה מסוג הדברים שאנשים באו כדי לראות. ולכן זה צריך להיות מבדר. תוסלים אותך עם הרגליים על גבי מוט שנאחז מעל במה, ואז שני אנשים באים עם מסור עצים משני הצדדים, בין הרגליים שלך, ומתחילים לנסר כלפי מטה.
את הגוף.
From
nave to head?
לא, לא מגיעים עד הראש בדרך כלל. גם כדי ובכן, חוץ מאשר, לפי מה שנאמר, חוץ מאשר במקרים שבהם רצו להעביר איזושהי נקודה לאנחרים. בגדול, לא מגיעים עד הראש, היו מגיעים איפשהו לאורך הדרך. ומאחר והאדם היה תלוי הפוך, והיה לו המון דם בראש במשך שעות, הוא שמר על הכרה במשך תקופה...
הכאב לא גורם לאיבוד הכרה?
לא מצוין כאן שום דבר כזה, אבל אני חושב שבאופן כלי הרבה מהכאבים לא כך גרמו לאיבוד הכרה למרבה הצער.
Uncool, man. זה ספק סביר הכי uncool שהיה אי פעם.
Oh, come on, what?
איזה הם בין השלושה?
It's good stuff.
איזה, או כמה, אולי כולם, היו באמת עינויים בימי הביניים, ואני אפילו אתמקד ואגיד באנגליה.
Oh, man.
יצוין שעינויים היו מאוד נפוצים באותה תקופה, והיה המון...
The good old days, you don't have to tell me.
היה המון העתקות, אז אם היה באנגליה, אז ייתכן מאוד שהיה דברים מאוד דומים במקומות אחרים, או שאני סתם, כאילו, אומר סתם באנגליה, זה לא באמת משנה.
אתה משאיר פתח לזה שאולי שלושתם נכונים.
בעיקרון, כן. בעיקרון. או ששלושתם שגויים באותה מידה. ברק, בוא נתחיל.
Well, אני אגיד לך מה, אולי הבעיה העיקרית שלי זה המילה עינוי. כי האחרון למשל, אין לו שום ערך עינוי, אלא בתור איום, כי הסיכוי שתרוג בן אדם מהר היא גבוהה.
עכשיו, רגע, אז זה נכון שעינוי בדרך כלל אצלנו בראש מתקשר לנסות להוציא ממישהו מידע או דברים כאלה, אבל לא העינויים האלו. כל העינויים האלה מטרתם העיקרית הייתה להניש אותך, כי צריך להניש אותך, עניין של צדק. אתה אמור להניש, ובמקרה הראשון, במקרה השלישי, בבירור בשביל סוג של להרתיע או סוג של בידור. אבל מעבר לכך, זה גם משהו מאוד נוצרי. אתה, הנשמה שלך, תזדקק, או whatever, בכך שהגוף שלך יכאב, או whatever. עונש כאב היום ונורא, זה משהו שפשוט צריך לעשות לך.
אוקיי. כן, זה אני מסכים, זה נכון. חושב שאם זה היה קורה ליותר אנשים, היינו חיים בעולם יותר טוב.
אוקיי, ליאור.
What? אז האחרון, תליות וניסורים מוכר לי, יכול להיות שזה מהדמיון האישי שלי, אבל it's pretty familiar. אז כן, אני אגיד שזה אמיתי. הראשון והשני, זה נשמע כמו לפרק חלקים שונים של האיירון מיידן, שזה הרי הגוף מתכת שלם עם הקוצים שאתה יכול לסגור. אבל ככה, מה שאני אגיד זה כזה. השני הוא מעולה. הראשון הוא קצת לא פרקטי ובאמת חלושס, והסיבה האמיתית להשתמש במסכת ברזל שכזאת היא להסתיר את פני המלך. Everybody knows that. לכן אני אומר, כן, לא, אתה בטח, לקחת מישהו שיצא איתו ויסתובב איתו ברחוב, להכין את המסכה, זה נשמע יותר צרפתי, יותר עתיק. I'm not buying it. אז אני בסדר עם 2 ו-3, אני אומר ש-1 זה לא נכון.
סבבה, ליאורה?
אני תוהה אם שלושתם שקר או שלושתם אמת, אני לא חושבת שיש אחד יוצא דופן. וכיוון שברק אמר באופן נחרץ שלא שלושתם שקר, הראשון דווקא נראה לי כן, אני רוצה להשפיל מישהו ולקחת אותו ברחבי העיר ככה, לסגור לו את הפה. כן, שהוא לא יודעת, אולי, אוקיי. אני אומר פשוט ששלושתם אמת.
לדעתי הניסור הוא פשוט נשמע לא פרקטי, גם ברמה של אני אישית לא מאמין שאתה יכול לנסר יותר מ-10, 15 סנטים של בן אדם מהמפסעה ומטה, בלי שהוא יאבד את ההכרה. אפילו הרוסים פעם, היה להם טקטיקה בזה, הם היו קושרים באפגניסטן, הם היו קושרים אנשים לרצפה ועוברים עליהם עם נגמש או עם טנק, ותמיד במפסעה בן אדם היה מאבד את ההכרה. אני לא, וגם הניסור עצמו זה משהו מאוד לא פרקטי לעשות לבן אדם תלוי, ואני שונא אותך שגרמת יחשוב על המכניקה של העניין.
לא, אלא אם כן, צריך לתפוס אותו מלמטה, פשוט צריך להזיז שאתה מתחיל להזיז את המסור, שהגוף לא יזוז איתו.
אז אני אומר, I call bullshit on that one, אבל האמת היא שכולם, אז השלישי הוא בוודאות שקר, כולם נשמעים לי מאוד לא פרקטיים. גם אתה הזכרת את האיירון מיידן, האיירון מיידן היה פיקציה, לא השתמשו בו. אז
אני יכול להגיד שבאנגליה לפחות לא, נכון.
אז אני
Spain, they did.
אני לא יודע, אני יודע, אני יודע לגבי האנגליה.
אני שמעתי על כך שבאמת איירון מיידן גילו פחות רק במרכז אירופה, ושהוא לא ככה בשימוש לפני המאה ה-18, ואני לא יודע אם הוא פיקציה או לא, אבל שהוא בטח לא נפוץ כמו שהוא...
לא, לא, נראה ממש מגניב.
כן. אז אני בספק אם בכלל להגיד שאולי הכל זה שקר. זה נשמע כמו המון השקעה. הכל נשמע כמו המון השקעה. חסרת פרופורציות במידה מסוימת.
אני יכול רק לציין שלא הייתה אז טלוויזיה או רדיו.
אני נראה לי אפילו אגיד שכולם שקר, כי גם מה שאנחנו תופסים בתור עינויים ואינקוויזיציה וכולי, היה ספר חוקים מאוד ברור לגבי מה מותר, מה אסור ומה לעשות, ולרוב האכזריות שאתה מדבר עליה, של לקחת בן אדם ולהביך אותו ולהרוג, זה לרוב היה דווקא ברמה הלא מאורגנת המניציפלית. מוניציפלית. אני אגיד שכולם שקר, נגיד זה ככה, ובוודאות שהשלישי הוא שקר. אז בוא נראה.
שאני למען הפרוטוקול שאני מסכימה ששלוש הוא שקר. הבנתי.
Bring it on, motherfucker.
אין בעיה. אז אני פשוט, לא, לעבור אחד אחד? כן, אוקיי, בסדר. הראשון הוא אמת. הסיבה שהוא אמת היא שכמו שאתה אומר, אנשים לא היו תורכים כל כך הרבה. בסוף, עם הזמן באמת ערכו פחות. והיה את הלוג גלאוז, בא לי השם של זה, כשתופסים במרכז ערים, היה את העץ הזה, שתופסים אותך רק בצוואר ובידיים, ואז אנשים באים ומשליחים עליך כל מיני דברים.
זה לא מייטננס, זה מה שאני חשבתי.
היה כזה גם שתופסים אותך ברגליים, דרך אגב, באופן די דומה. וזה היו עושים למשך כמה שעות לאנשים שעשו עבירות יחסית קטנות. או היו קצת עשירים ודברים שכאלה. והיו באים באמת וזורקים עליהם וכן הלאה. אבל זה הרבה יותר מאוחר יחסית. אני חושב שלה גרסה מוקדמת שזה באמת היה עניין של לקחת אותך ולהוביל אותך ברחבי הכפר הקטן שלך. כן, זה הרבה השקעה. כן, זה מאמץ די רציני. אבל כמו שברק אומר, דבר שאני לא היה טלוויזיה, ואיך אנשים היו יודעים שאתה אדם רע? אלא אם כן היו גונחים אותך לכל מקום ומראים שאתה, יש לך פנים של חזיר, כי אתה עשית עונש כזה, דבר כזה או אחר, או דברים שכאלה.
אז אני וירון כבר טעינו.
אוקיי. אז נעבור לשלישי, אם ככה. וגם השלישי הוא אמת.
הולי שיט, באמת?
אני חושב שירון שורר מכך שייתכן שהיו מאירים את הבן אדם. ולמה לא? אתה מטרח שהוא יסבול כל דרך, למה שלא יהיה עוד אדם למטה, שמדי פעם סותר לו, שופך עליו מים, ודאי שהוא יתעורר.
למעשה בגלל זה פיתחו מלכי הערכה, כי אנשים לא סבלו מספיק?
אני... המטרה הייתה שהוא יסבול. זהו אידיאל, זהו המטרה שלשמה אנחנו עושים את זה. ומקום שני, כמובן שאנשים מסביב ייהנו מזה. זה צריך להיות באמת משהו מבדר, וסוג של לקח וסוג של הרתעה.
לכל מי שטוען שהאנושות היום בערים יותר אלימה מפעם, You don't know shit.
חבר'ה, אין לכם מושג, תעשו קצת מחקר על העניין הזה. באמת, אני מדבר על דברים שהם, אומנם העניין עם המסור כנראה לא מאוד נפוץ לפי מה שראיתי, אבל יש דברים איומים ונוראים, והיו המון סוגים ווריאנטים.
פשוט הביאו ילדים לראות את זה גם.
וכמו שירון אגב אומר, כן, הדברים האלה היו לפי חוק. זאת אומרת, היו חלקם, לפי מה שקראתי בוויקיפדיה, לפחות חלקם היו עושים לפני כן באופן מקומי שכזה, אבל בסופו של דבר עינויים נכנסים לספר החוקים של דברים שאתה יכול לעשות, כמובן לאנשים מסוימים וכן הלאה, לפשעים מסוימים וכן הלאה. כשכמובן פשע גם זה להיות פרוטסטנטי נגיד. זאת אומרת, יש דברים היום
מנוראים
שעשו לפרוטסטנטים. פשוט, פשוט בלתי אמנו.
So do they get the boot? האם ליאור הצדקה?
כן, ליאור הצדקה.
וואו!
נייס. השני גם כן אמיתי.
יפה, יפה. המין האנושי נורא.
אחד הדברים הנוראים לגבי המגף הזה, אני חושב, כמה תמים הוא נראה כשאתה נכנס למוזיאון, ואתה רואה איזה, פה יש איזה גלגל אנועים פה, ופה אתה רואה איזה מגף. ואז אתה קורא מה אפשר לעשות עם המגף.
Human ingenuity, man.
בסופו של דבר זה יופי של עינוי. כאילו, למטרתו של עינויים. אתה יוצא מזה חי, אתה למדת את הלקח, אתה סבלת בצורה רמה ונוראית.
רב תכליתי, פרסטילי.
בטח, וצריך מידות שונות של עינויים. לא כל עינוי צריך להרוג אותך, לא כל עינוי צריך רק להביך אותך.
כמו שאמרו על ג'ורדון, can get you in so many ways.
איזה ג'ורדון?
מייקל ג'ורדון. Just because you're a nerd doesn't mean you don't know about famous sports people. סליחה.
אז זהו.
טוב. ערן נורא והיום.
נורא.
מאוד, אבל נורא והיום.
תביא עוד כאלה. אתה יכול להתמקד אפילו לפי אזורים של עינויים, זה יכול להיות נחמד, הייתי שמח לעינויים טורקיים בעוד שבוע שבוע.
חזוק, חזוק. חזוק נמנעתי, כי הוא מופיע, יש לו שם אחר באנגליה, הוא אחד מהמקומות הראשונים. למי שלא מכיר, בגדול מדובר בכך, לפחות בגרסה האנגלית, היו תולים בן אדם על הידיים שלו מגובה מסוים, ועם הרגליים מרימים אותו גם כן, הוא היה רום לגמרי. מתחתיו היו שמים מין שרפרף כזה, שעליו מעין שפיץ.
קונוס.
קונוס, אצל אנגליה זה כנראה לא היה קונוס, זה היה מין פירמידה כזאת מרובעת ממתכת, ואז פשוט היו
משומנת,
ואז פשוט היו מנמיכים אותו על זה
ונותנים למשקה של עצמו לפלח אותו.
אבל הוא היה בדיוק
טוב, מגניב מאוד. תודה רבה שעמדתם בהקלטה ארוכה זו.
תודה לך אירון.
תודה רבה לכולכם, ותודה לאירן ששב אלינו מן הכפור.
תודה לך אירון.
ולהתראות, ונתראה בספקנים בפאג.
בבא.
בספקנים בפאג.